עדיין בתוך פרק יהודה א', פרק... מה? יהודה א' עכשיו, אנחנו בתוך הבלגן, בתוך החטא, החיסון, תודה, תזכרי לשמות. מצד אחד כבר נגענו במציאות הזאת של לשון חזק, כל אומר שלמה חטא אינו אלא טועה. כלומר, יש פה איזושהי מגמה שהיא שונה ממה שאנחנו רואים, אבל שוב, זה בא לידי ביטוי. יש פה טעות, יש פה חיסרון, זה ברור. אחרת לא היה פה את העונש, כמו כל אומר דוד חטא אינו אלא טועה. כל אומר דוד חטא באשת איש, לפני שקיבלה גט, טועה, אומר רש"י. זה לא שאין פה חטא, מי שחושב שדוד לא חטא בכלל, זה לא נכון. יוצא שדוד טעה, יוצא שנתן טועה, יוצא ש... כולם אומרים שיש חיסרון. השאלה, האם זה אשת איש? לא, יוצא דוד. האם זה עבודה זרה? חס וחלילה, שלא נתן לי בו. רק מה? הוא נתן לנשותיו יד חופשית. וזה נזקף לרעתו בדבר הזה. אבל אני רוצה לראות פה מציאות יותר רחבה לאן הדברים האלה לוקחים אותנו. סליחה. כלומר, בפסוקים הראשונים, כן? ששת הפסוקים הראשונים, שלא מילא אחרי השם כדוד אביו, אז יבנה שלמה במה לחמו שקוץ מואב, כלומר, שנשותיו בנו והוא לא מיכה בהם, וכן עשה לכל נשיו ונחלות המקטירות ומזבחות לאלוהיהן, כמו שהסברנו את זה, שהוא חשב שאפשר לעקור את זה בהסברה לוגית, והרב מדבר על הצורך של בתרגילנו בתורתך, שתרגל גם את הדברים הללו, ויש אדם בלי תרגול, כמו שמסד ישם יסביר לנו, אתה חוזר חזרה לאיפה שהיית לפני 10 דקות, וזה לא עוזר לך, בלי שאתה מתרגל את השינוי, בלי שאתה מתרגל את התודעות החדשות, בלי שאתה מבצע את זה כל הזמן. ולכן, כן, הבאנו את ה... תסמונת של
כיסא
מתנדד. או, יפה. כן. יש אולי דברים שתזכרו ממני, נכון? חצ'קוני, כן. ואותו תסמונת, אותה תסמונת, שבעצם אדם יודע, אבל לא מצליח לשלוט במציאות. לא בגלל שהוא פסיכי, אלא בגלל שנפש אדם היא כזאת, שהוא גולש חזרה לדברים שנעימים לו, שמתוקים לו, שלא יודע, שהוא רגיל להם, והוא צריך לבנות מערכה חדשה, לא להיות שם. וידענף השם בשלום פסוק ת' כי נטל בו מים השם לא יישא נראה לפעמיים, וציווה עליו הדבר, על הדבר הזה, ותלך לחיילים אחרים, ולא שומעת אשר ציווה השם. ואומר שמשלו, יאנה שהייתה זאת עמך, ולא שמרת בריתי וקודשי שציוויתי עליך, קרוע אקרא את המלאכה מעליך, ונתתי על עבדיך, אך בימיך לא אסרה למען דוד אביך, מיד בנך אקראנה, רק את כל המלאכה לא אקרא השם אותך לתן לבנך, למען דוד עבדי, למען ינושם אשר בחרתי. מה זאת אומרת? כלומר, המלכות נמשכת. למה למען דוד אביו? בגלל שכל הזמן, היסוד של מלכות זה שמושים אותו לבן, ולכן דוד זכה למלכות על כל עם ישראל בזה שבנו ממשיך אחריו, כן? אבל בנה מסביר שזה אחד הבדלים בין שופט לבין מלך. מלך הוא מוסר, מוריש את המלכות, השופט לא, ולכן דוד שהוא מבקש בבית המקדש, הקדוש ברוך הוא מבטיח לו, אבל יש לך בנים שיהיו מלכים אחריך. אז הברכה של דוד זה שלמה, וכך גם הוא ראה את זה. ולכן זה לא יקרה בימי שלמה, אף פי שיש פה חיסרון. ועכשיו פתאום אנחנו נחשפים על החיסרון. בואו נתבונן ביהודה ליד. והיה כמה שם סתן לשמות הדד האדומי מזר המלך הוא באדום. והביא את דוד את אדום בעלות יואב שר הצבא לקבל את החללים. והיה כל זכר באדום. כי ששת חודשים ישב שם יואב וכל יסד החיד כל זכר באדום. ויברח הדד הוא ואנשים אדומים עבדי אביו איתו לבוא מצרים והדד נער קטן וקום מדיין ובוא פרן ויקחו אנשים עמה מפרן ובוא מצרים אל פרעה מלך מצרים ויתן לו בית ולחם אמר לו וארץ נתן לו וימצא הדד חן בעיני פרעה מאוד ויתן לו אישת אחות אשתו אחות תחפנס הגבירה ותן לו אחות תחפנס את גנובת בנו ותגמלהו תחפנס בתוך בית פרעה, והיא גנובת בית פרעה בתוך בני פרעה. והדעת שם מצרים כי שכב דוד עם אבותיו, וכי מת יואב, שר הצבא, והדעת על פרעה, שכן ילך על ארצי. לאן נפלנו עכשיו? אתם מבינים מה קרה פה? כל זה, מתי זה מתרחש, הסיפור הזה? דוד, מי דוד, אנחנו סוף ימי שלמה עכשיו, הקפיצו אותנו חזרה לאן לימי דוד. אז מתברר פה איזה מהלך, שחזר נגעו בזה, שטועה יואב, המלמד שלו, התאה אותו, שבא למחות את זכר, זכר המלאק, הוא הרג את כל הזכרים, כן? הוא לא דייק, המלמד לא דייק, ובעקבות זאת הוא שישה חודשים מחכה כדי להרוג את כל הזכרים בעמלק באדום כדי לקיים את המחייה הזאת אבל המחייה היא לא בזכרים בלבד אבל יש פה טעות לא זכר אלא זכר או כן, זכר של זכר עמלק ולכן הוא מחכה שם בתקופה הזאת מה קרה? אז הדד בורח או לא יודע מה מוברח לאן הדד האדומי הוא הדד מזרע המלך הוא באדום. בואו נתחיל מהתחלה עוד פעם. פסוק י"ד. והיה כמה שם סתם לשלמה את הדד האדומי מזרע המלך הוא באדום. כלומר, מי הוא הדד הזה?
בן של מלך אדום?
כן, הוא לא המלך. הוא בן מלך. אז הוא בתור בן מוברח. ויביא את דוד אדום בעלות יואב שר הצבא לקבל את החללים ואיך כל זכר באדום כי שש חודשים ישב שם יואב וכל ישראל דחית כל זכר באדום ויברח הדד הוא אנשים אדומים מעבדי אביו איתו לבוא מצרים והדד נער קטן ויקום מדיין ויבוא פרן ויקחו אנשים עמה מפרן ויבוא מצרים ופרעה מלך מצרים ויתן לו בית ולחם אמר לו ונתן לו וימצא הדד חן בעיני פרעה מאוד ויתן לו אישה את אחות אשתו אחות תחפנס הגבירה אז בעצם הדד הזה הוא גיס של פרעה. בסדר? ותד לו אחות תחפנס את גנובת בנו. ותגמלהו תחפנס בתוך בית פרעה. והיא גנובת בית פרעה בתוך בני פרעה. אז גנובת הוא גדל כמו אחד הבנים של פרעה. טוב? והדד שמע במצרים כי שכב דוד עם אבותיו וכי מת יואב שר הצבא והם הדד על פרעה שלחני ולכן ארצי זהו יואב כבר לא שולט ואני יכול לחזור חזר על ארצי לשלט מחדש על אדום והם פרעה כי מה אתה חסר אם היא אינך מבקש ללכת על ארציך והם לא כי שלחת שלחני והכמלים לא שטן נה מה קרה עכשיו? סיימנו אז נכון?
השטן חדש.
השטן חדש, אוקיי. אז השטן הראשון, מי זה? אם כן, הדד.
ומור
שטן. והיה כמה שם השטן לשלמות, הדד האדומי. הוא הציגו כנראה. מה?
מכשול. יכול להיות שעכשיו הוא יחזור לישראל.
הוא כבר חזר, לא, הוא חזר. מתי הוא חזר?
אחרי שדוד מת.
אחרי שדוד נפטר, זה לפני 30 שנה. כמה זמן שלמה היה מלך? מה? בסוף פרק י' שלנו, בימים השמח שלו בירושלים, הכל ישראל 40 שנה.
אבל הרב, איך אנחנו יודעים שפרו בסוף שילח אותו? כי הוא לא... לא, זה נגמר בדיון הזה.
לא, שאתה שכני. הכתוב בפסוק י' היה כמה שם סטן לשלמה, את הדד האדומי. אז הדד האדומי הוא סטן, הוא מציק, הוא חי באדום, הוא נושף לשלמה באור פה, והוא יוצא קצת בעיות. כן, לא מפורט.
למה השם שלו משתנה בין
ה' ל-א'? ה' ל-א', זה לא קשה, אותי עוד ה' ו-ה'. מה?
הדד עם א' זה אבא שלו,
למה? הדד
זה
אבא שלו. כן, לא חושב, אברך הדד. לא.
למה? כי כתוב...
לא, לא, לא.
זה הדד. זה אביב איתו לבוא מצרים והדד.
זה אביב, כן, והדד...
יכול להיות שזה שני אנשים שונים? לכאורה.
טוב, זה לא אבא. לא נראה. ברוך אתה אדומי ואין מלחמם שהכל אין בו. לא יודע שזה אבא. הוא מצרה מלוכה. אז מה השטן? לא יודע, הוא שטן. ממתי הוא שטן?
אחרי שדוד מת.
לא, כשהוא חזר לארץ. כשהוא חזר
לאדום. כן, כן, הוא חזר לאדום. אבל מתי זה קרה כנראה?
בתחילת מלכות שלמה.
לפני?
37.
40 שנה, לא יודע, 36, 42, לא, לא, אבל 28, מזמן, שעושה צרות. מה זאת אומרת? בואו נלך עוד פסוק הפגיעו, ויקם אלוהים לא שטן את רזון בן אלידע, אשר ברח מאת הנבדעזר מלך צובה אדוניו. לקבוץ עליו אנשים, וישא הגדוד בהרוג דוד אותם, ויחוד המסק נשאו בה וילכו בדמאסק. ואי סטן לישראל כל ימי שלמה ותראה אשר הדד והקץ בישר וילוך על הרב. מה זה? ואי סטן, איך אתה מבין את פסוק הפי? ואי סטן לישראל כל ימי שלמה ותראה אשר הדד. מה זה הראה אשר הדד? מי עשה? ואי סטן לישראל כל ימי שלמה, מי היה סטן כל ימי שלמה? את הזון בן אלידע, נו, והי סטן לישראל כל ימי שלמה ותראה אשר הדד.
וגם
כן, כל ימי שלמה יש פה שני סטנים, יש פה שני כוחות, אחד בצפון, אחד בדרום, שהם יוצאים בעיה. לא יודע, הם עוקצים קצת מפעם פיגוע. מה?
זה רק סטנים, לא?
מה זה סטן? הוא לא עושה כזה נומי נומי, עזמתי לי, נומי נומי, נכון? מה סטן עושה? הוא עושה נומי נומי, בשביל לגמור את ההתקדש והתקדש, נכון? סטנים הם לא חבר'ה טובים. לא יודע בדיוק, אתה צודק, אני לא יודע מה זה בא לדיוק, אבל זה בא לדיוק משהו לא טוב. אז למה? פיגוע פה, פיגוע שם. לא יודע, זה לא... נכון, פיגוע זה לא חובן הבית. מה זה פיגוע? זה הקיצות. מישהו פעם קיבלו הקיצה מסירה? לא נעים. מגדולות אלו, לא נעים. זה פיגוע, זה הקיצה. כן, מה אתה אומר?
יש קשר לזה ששלמה נוסע בפרו?
היה מעניין. הוא נשוי, אז זה דוד שלו, הדוד של אשתו, השטן הזה. ומה משמעות העובדה שפרו, הוא מצד אחד, הוא נותן, או זה לא, או זה לא.
זה גם נראה מוזר, כי אומרים שהוא חטא עם אנשים, ואז מראים שבגלל זה הוא הביא את השטניות. בכלל היה בתחילת
המון. זה מלווה אותו כבר 40 שנה, השטן הזה. מה זה קשור לנשים מלאכיות? מה זה אומר על פרעה? לא יודע, על
מה פרעה... למה שלא טיפל בהם כביכול?
מה?
כאילו, למה לא מופיע פה שום דבר על... היה אחרי של שלמה אל השטנים האלה, אם הוא ניסה לפחות להילחם בהם?
אני מתשמע, עם 40 אלף עולבות סוסים, אז אני מניח שהוא יכול היה מספיק שני טנקים בשביל לחסל שטן, לא? או לשלוח איזשהו חוליית שבק ולדאוג שהוא יגיד קדימה, נכון? וכן הלאה. יש דרכים איך לפתור את הבעיות האלו. אבל מה, זה מציק, אולי דווקא בגלל שזה ביחד עם מצרים, אז יש, לא יודע מה, מה קורה פה. אבל משהו קורה פה, משהו פה לא מתיישב. זה התיאור שהיה לנו לכאורה ימי שלמה? התיאור ימי שלמה היה תיאור ממש סורליסטי, משהו יפה יפה. מה? בסדר, נו, הכל ממש נפלא. ועכשיו מה מתברר? מה, אז עבדו עלינו? סתם? אמרו לנו שימי שלמה הכל היה טוב? לפעמים נדמה לי שאדם יכול להיות שיש לו איזשהו חיסרון, כאב בכתף, כאב אותי כבד מאוד, ו... סוחב את התיק. ואפילו אני עושה מסע ארוך עם משקלות, נכון? אם יש משקל כבד, זה דווקא טוב. לדמיין לעצמנו אדם שיצא למסע ליחידה מובחרת. הוא צריך לסחוב עכשיו הרבה משקלות, 65 קילומטר. אפשר לעמוד בזה? סתום שכן. אוקיי. אחרי 20 קילומטר הוא נשבע. עכשיו צריך לחזור חזרה לבסיס עם המשקולות. מה קורה לו? תתפה יותר כבד, לא? כשהוא חוזר חזרה, עוזב את היחידה, הוא לא התקבל. הוא חוזר חזרה עם אותן משקולות שהוא הולך בהלוך, אבל הדרך היא יותר ארוכה עכשיו, נכון? ברגע שהאידיאל פג, ברגע שהחלום התפוגג, אז גם לפני כן היה לו קשה. אבל לפני כן זה מה היה? משימה. מה, בימי שלמה אנשים לא היו חולים? לא היו מחלות? שלמה פתר את כל הבעיות? ככה? ספר רפואות? מה היה ספר רפואות? מה התרחש פה? אלא פתאום, ברגע שיש ירידה במדרגה של השכינה שמתגלה על שלמה, אז כל הסתנים שהיו עד עכשיו, כל המשקלים שהיו, מה קרה להם? הם עושים יותר כבד עכשיו. עכשיו. ולא רק שעכשיו הם יותר כבד, אלא מה? כמה היה קשה כל הדרך. כמה היה קשה כל הדרך. אם הוא היה מתקבל, זה היה קשה, אבל היה טוב. כשלא התקבל, מה קורה לו? זה היה קשה וזה רע. זאת אומרת, פתאום להסתכל פלשבק, להסתכל מבט לאחור, על כל הדרך שעשינו עם השטן, ברגע שמשהו התפוגג בחלום, משהו התפוגג במגמה, באידיאל, במחשבה, ברצונות, הוא כבר לא, משהו לא נקי. משהו מאוד מאוד קטן. מבחינתנו, הוא נתן לאנשים לבנות במות כדי לסבר את אוזנינו. ככה זה יסברו את אוזנינו. כך שכה התנך, הנבואה תסבר את אוזנינו על גודל הפגיעה. הפגיעה היא גדולה מאוד. לא בכך זה, אבל הפגיעה גדולה. אבל מה זה עושה? פתאום, כל מה שהיה 40 שנה מתחיל להיות משאיר טעם פגום בפה, טעם נפגם. משהו, איי, כמה היה קשה, כמה היה קשה, כמה היה קשה. אתה מסתכל על הכל מזווית אחרת עכשיו. וכל הסתנים האלו מתחילים לעצבן בצורה הרבה הרבה יותר קשה. אפשר? ככה, את הדברים? מה? בוא נמשיך הלאה. הבעיה יותר גדולה. מרבן בן נבט אפרתי מן צרידה, משם עוד צרועה, אישה אלמנה, עבד לשלמה, בעיה מיד במלך. זה דבר שם יד במלך שלמה, שלמה בנה את מילו, סגר את פרץ דוד אביו, ויש לבם גיבור חייל, ויהיה שלמה דנה כי יוסם לאחר, ויפקיד אותו לכל סבל בית יוסף. יש פה ויכוח, שכנראה קרה לפי המון המון שנים כבר. כששלמה סוגר את פרץ עיר דוד, וזה חזל קישו את זה לאנשים הנוכריות, גם זה יש פה ויכוח על, על הפעולה, על הסגירה הזאת, מה שזה, על המילו שהוא סגר, איזה חסימה שהוא עושה לטובת נשותיו, וזה גורם לצמצום, לחיסרון, לעם ישראל. ויש אבן גיבור חי, ויש לו מתנה כי יוסף לך, והפקיד אותו לכל עושה בבית יוסף. אז יש פה ויכוח, ומה עושה שלמה? ממנה אותו. ממנה אותו להיות אחראי על כל אותו עוצמה שיש בבית יוסף. לוקח אותו, מצוין. למה לא? יש פה נער עם עוצמות שמרים יד במלך, ודוד ושלמה, כמו דוד אביו, יודע לנצל את כל הכוחות. הרי מה זה הכוח של מלכות? דלת להם יגר מכלום. אם אין לה שום דבר משלה. מה זאת אומרת שאין לה שום דבר משלה במנהיגות? במלכות? דוד, וככה גם לשלמה, הם לא צובעים את המלכות באג'נדה שלהם. מה זאת אומרת? יש אופי. כל אחד יש אג'נדה, כך אומרים לנו, נכון? ואז האדם בא לתפקיד עם אג'נדה, ואז הוא צובע את התפקיד באג'נדה שלו. למשל, כששאול מגיע להיות מלך, באיזה צבע הוא צובע את המלכות שלו? מה? בבנימין. הוא בוחר את הבירה שלו איפה? לא, בנימין, שאול. גבעת שאול. שמה זה גבעת שאול? גבעת בנימין. זה הבירה של בנימין. הוא הופך את הבירה של השבט שלו להיות הבירה של האומה. כלומר, הוא צובע את האומה בצבעי בנימין. טוב, האמת היא, יש בזה קצת היגיון. אם אני לא טועה, הצבע של הדגל של בנימין זה הצבע של כולם ביחד. אז דווקא יש בזה היגיון לצבוע את זה. ואף על פי כן זה לא נכון. ואף על פי כן זאת בעיה. בגלל שזה בנימין. זה לא כל האומה. כל האומה זה לא בנימין. וממילא, מה יקרה? אני רוצה שכולם יהיו בנימינים כאלו טובים. וזה לא נכון. יבוא דוד, ואיך הוא יצבע את האומה? הוא יצבע את האומה בצבע של ירושלים, לא בצבע של חברון. הוא לא מביא את הבירה שלו, חברון, בירת יהודה, אל הממלכה. מה הוא מביא לממלכה? את ירושלים, שבכלל לא הבירה שלו. גם לא שאף שבט אחר. הוא לא צובע אותם בצבע שלו, אלא הוא מנצל את כל הכוחות אל המגמה הגדולה. כמה המגמה היא נפלאה, כשכולם מתיישם לכוחות הללו, כן? ומי השופטים, יש הרבה פעמים פול גז בנוטרל. ללך אורה פסל מיכה. פול גז בנוטרל. ומה קורה בפול גז בנוטרל? ממש אפשר להגיע המון סלדים, 6,000. לא, המנוע, 7,000. זה עושה רעש גדול, שאנשים שאוהבים את הרעש הזה. מצוין. זה מנוע חזק, חזק, חזק. ונתחזק, רק מה הבעיה שלו? נוטרל. הוא לא יודע, לא מתקדם לשום. יש סיפור על אחד שפגש בחור בטקסס. ואמר לו, שתבין מה הגודל הנחלה שלי. אני נכנס לאוטו בבוקר, ונוסע 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 ועד ערב, אני לא מגיע לקצה הנחלה שלי. אמר לו הישראלי, כן, גם לי פעם היה אוטו כזה עד שזרקתי אותו. כן. נוסע, נוסע, לא מגיע לקצה הנחלה. כן, אבל זה לא ככה. זה... אתה יושב במקום ושם פול גז ולא מגיע לשום מקום. זה לא רק שהוא מתסכל. מה קורה בסוף? כמו מסריח, כל הדלק. המשרף מתחיל לסריח. זה פסל מיכה. לא נכנס להסביר את זה. מה עושה דוד? צריך כל מה של דוד לוח. דוד, כל המחשבה של דוד, זה לא... שכולם יהיו מנהיגים, ולא שכולם יהיו גלגלים, ולא שכולם יהיו מנועים, ולא כולם יהיו רדיאטורים, אלא כל אחד עושה את מה שהוא עושה. בסך הכל, המלכות משלבת את ההילוך, וכל המגמה הולכת, כל מה שיש, הולכת למגמה הגדולה. ולכן זה לא מסריח וזה מתקדם. לא צריכים שכולם יהיו דודיים, צריכים שכולם יהיו עם מגמה אחת, עם דגל שיכול לחד את כולם. יש דגלים פשוטים, כן? מה פשוט דגלים פשוטים? 30 שנים ראשון שהמדינה היה פשוט, היה דגל, לחיות, לשרוד, לנצח את המלחמות. כולנו נקראנו לדגל אחד, היה פשוט לכולם, מימין, משמאל, כולם מבינים את, את המשימה הגדולה של 30 שנים ראשונות. אחרי זה כבר אנחנו קיימים, לא צריכים לשרוד. אז האם מישהו יכול להיקרא? לא, יבוא מישהו בפליגה הזאת, יצבע את כולם בצבע הזה. מישהו בפליגה הזאת צריכים דגל יותר גדול, דגל יותר נראה, מורם, דגל יותר אידיאלי, שכולם אומרים, זה המשימה שלנו. וכל אחד יבוא למשימה שלו, מהכוח שלו, ממה שיש בו. כך עושה דוד, כך עושה שלמה. לוקח את סבל בית יוסף, לוקח את הכוח של אפרים, כן, אותו מאבק שיש בפרשה שלנו, שיוסף יהודה, כמו שמופיע במדרשים, מכירים את זה, השור ואריה יוצאים לקרב, זה חתיכת קרב, שור ואריה. ויוסף הוא השור, ובהחלט יהודה יודע לנצל, דוד יודע לנצל את רוב תבואות בכוח שור, איך לקחת את הסבל הגדול, את העוצמות הגדולות, את הסיבולת של יוסף, ולחבר אותו אל המגמה הגדולה. רק מה יקרה? בואו נראה. ראי בית ההיא, פסוק כ"ט, וירבעם יצא מירושלים ומצא אותו אחיה השילוני, הנביא, בדרך. והוא מתכסה בסלמה חדשה, ושניהם לבדם בשדה, ויתפוס אחיה בסלמה החדשה, שלו יקרה כתם עשרה קרעים. ואומר לבעם, ככה עשרה קרעים, כה אמר השם אלוהי ישראל, אני קורא את המלאכה מיד שלמה, ותתי לך את עשרת השבטים, עשרה שבטים. והשם ידך ידיע לו למען עבדי דוד, למען ירושלים העיר שבחרתי בה, מכל שבטי ישראל. כלומר, הוא צריך להיות מלך על פחות שני שבטים. השבט שלו זה לא מלכות עדיין. השבט שלו ובנימין זה שני שבטים. יען אשר זבוני ושתחוו להשתורת אלוהי הצידונים, לכבוש אלוהי מואב, למלקום אלוהי בני עמון, ולא הלכו בדרכי לעשות הישר בעיניי, וחוקותיי ומשפטיי כדוד דוד. ולא אקח את כל מלאכה מידו, כי נשיא אשתר כהן מחייו, ועד דוד עבדי, אשר בחרתי אותו, אשר שמר צותיי וחוקותיי, וקחתי מלאכה ביד בנו, ושתיר לך את עשרת השבטים. ולבנו אתן שבט אחד, למען היותני לדוד עבדי, כל הימים לפניי בירושלים, העיר שבחרתי לשום שמי שם. ואותך כך מלכת בכל שאתה בנפשך, והיית מלך ישראל. והם שמוע, אם תשמע את כל אשר צווקה, והלכת בדרכי ועשית ישר בעיניי לשמור וחוקי ומצותיי, כאשר עשה דוד אבי עבדי, והייתי עמך ובניתי לך בית נאמן, כאשר בניתי לדוד אחד ישראל. וענה את זה לדוד למען זאת, אך לא כל הימים. טוב, לפני שנתקדם הלאה בירבעם, מה תוכן הנבואה שאחיה אומר לו? קבל את המלכות. דבר מאוד מאוד יפה, נכון? ואיך הוא אומר לו את זה?
שקורנו את הבדל.
אומר לו בחורת שקרום, אבל מה עם 10 חתיכות? היה לו תלית מאוד יפה לפני רגע, קיבל 10 חתיכות מהתלית, אפילו להקלח את האף אפשר עם זה, לא יודע, אבל להתעטף עם זה קצת קשה. עוד אמא שואלת, איפה אומר לך שקניתי לך? הרי מה יכול אחיה לעשות?
להגיד לו.
מה זה?
להגיד לו.
אוקיי, לא, אבל צריך להגיד לו שמה, ששני שבטים יישארו אצל בני דוד.
אז שביא איתו בגלל.
מה?
שיקח בגלל אחר, לא
יודע בגלל. ייקח בגלל אחר? צריך לעשות עוד משהו. בוא נוריד 2 חלקי 12, שישית מהבגד. שישית מהבגד, בגד יפה, בסדר, חתך את הכנף של הבגד, כנף כנראה לא קטן כל כך, אבל חתך את הכנף. 5/6 מהבגד אפשר לשלוטל את הטמפו, נכון? מה תעשה עם 10 שמלטוטים? סמלטוטים? לא הגיבל.
יכול להיות שרוצה להראות לו שהממלכה הזאת תהיה ממלכה, אבל לא תהיה ממלכה מאוחדת.
איזה מלכה לא מאוחדת?
הממלכה ש... כאילו, כל עם ישראל בעצם עכשיו מתפרד.
זאת אומרת, גם מה שאתה מקבל, מה זה?
לא מקבל את זה כי...
חלקים.
חלקים, 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 חלקים. כלומר, זה לא שיש פה שתי ממלכות אידיאליות. אתה אוסף עשר חתיכות. והוא מולך על שניים. זה המלכות האידיאלית, רק על שניים. המלכות האידיאלית עדיין. ואתה מקבל, יכול להיות, אפשר לבנות מזה בית. אפשר גם לתפור חזרה את כל החתיכות, חמש אישיות, יהיה לך. או עשר, חלקי 12, יהיה לך. אבל איך נראית בגד כזה? אחר כך? זה לא הבגד שאימא קנתה לו, הבגד החדש, נכון? אפשר אפילו אולי לסדר את זה, שלא יראו שחסר שתי חלקי 12 או אחת חלקי 6, אפשר לחבר את הבגד פול, פול, אבל זה כבר לא זה. זאת אומרת, יש פה איזושהי בעיה
מולדת. לא המלכות כאילו שלמה, הוא לא מוקבל, בגלל שלא
צריך לקבל עונש. אתה פותח לפנינו פתחים מאוד מעניינים. אתה אומר, בסך הכל, שלמה צריך לקבל עונש, ולכן מה? אתה מקבל כל מיני שמטיס. פרס? פרס. התנהגות
טובה.
התנהגות טובה. היא הייתה כפופה למה? ולמה היא הייתה תקופה, כפופה? הפרס שלך?
עד ששלמה...
להגות, לא? עד ש?
שלמה...
אם שלמה יחזור בתשובה מה יקרה, אתה אומר, יכול להיות שהמלכות תתבטל. ואם אחיה לא יחזור בתשובה מה יקרה? כלומר, הוא לא צריך לחזור בתשובה עדיין, אבל אם יחטא, מה יקרה?
ירבעם אחיה.
ירבעם, סליחה, טעות שלי. ירבעם, אם ירבעם יחטא, מה יקרה?
מישהו אחר יחליף אותו.
מי? טוב, אנחנו צריכים להתבונן בזה. מה יקרה כשירבעם יפשל? מה אמור לקרות? אם כל מה שהוא קיבל זה בגלל שלמה, והוא לא יעמוד במשימה, מה אמור לקרות? ניתן לזה עוד שני פרקים.
אבל אתה יכול לשאיר את האבן
הפשטה. יפה. עכשיו, אתה, אז כנראה זה לא רק בעיה של שלמה. יש לו תכונה, יש לו יכולת. עובדה, גם שלמה ראה שהוא ראוי למלכות. הוא נותן לו לשלוט על כל בית יוסף. תפי שלו. אבל יש לו יכולת להופיע כוחות. מנהיגות. יש לי יכולת לקחת את בית יוסף קרוב. אמנם, המושג בית יוסף צריך קצת בהירות פה. למה? על מי מולך ירבעם?
אפרים
מנשה.
מה? אפרים מנשה. למה? הוא עשרה שבטים קיבל. מי זה בעשרת השבטים?
כולם, חוץ מיהודה.
כלומר, בני יוסף?
לא.
בני רחל? מי הרוב?
בני
לאה בכלל. זאת אומרת, אנחנו קוראים לזה בני יוסף, אבל מי זה בעצם? יששכר וזבולון ושמעון. אולי לא שמעון, שמעון בלוע ביהודה. ובעצם, הוא לא יכול בלי בני לאה.
אם שמעון אבל בלוע ביהודה, אז איך אתם
אומרים שעשרת השבטים ושתי השבטים? בגלל שיש לך, אתה מוריד את יוסף גם?
אז אולי נגיד שבנימין שם ושמעון איתו, שמעון עם יהודה, הוא בלוע שם, ובנימין עם... השאלה מי זה הניר הנוסף? מי זה השבט הנוסף? יפה אתה שואל. מי האותו שבט שמצטרף? אולי בכלל זה לוי? שבירושלים?
אבל
לוי אין
נחלה. מה? לוי אין נחלה. אתה אומר, הסמטותים כל אחד...
כי לוי נמצא גם פה וגם פה. לוי נמצא בכל מקום.
אוקיי, אתה אומר לוי שייך לכולם.
כן.
אז הוא לא שבט.
הוא לא נחשב שבט.
הוא נחשב שבט. אולי הוא שבט, אבל אתה אומר...
כאילו, בפעל הוא כן שבט, אבל בחלוקה...
חלוקת הארץ לא.
זה מגדיל את השאלה.
מה?
זה מגדיל את השאלה. אז למה אומרים שיש גלות עשרת השבטים? אם אמרנו
שלוי
זה לא נחשב, שמעון בתוך יהודה.
לא, אבל שמעון הוא שבט. שמעון הוא שבט
מפוזר. נכנס לך עוד אחד מיוסף. יוסף זה שתיים, וזה...
לא, אבל הוא גם מוציא את יוסף.
ומה שיקרה ברגע שיוסף זה שניים, שלוי גם נעלם. בכל מקום שיש לנו 12, ויש את אפרים מנשה, אז לוי לא מתקיים. אז יכול להיות שבאמת לוי הוא לא חלק, כמו שאתה אומר, הוא לא חלק מהמהלך פה. ואז השאלה נשאלת עצמנו, בעצם, האם בנימין הוא עם יוסף ושמעון בלוע ביהודה, או ששמעון אולי זזים לכיוונים אחרים, לא נשאם שהם בלועים ביהודה, אולי הם מצטרפים לעשרת השבטים, ואז בנימין כן חלק שזה תיאור יותר מעניין, בגלל שאז מה זה אומר? שכדי שדוד, בית דוד יהיה מלך, מה הוא זקוק? השתיק על מה? רחל. וכדי, קצת חתיכת רחל הוא צריך, בנימין. וכדי שיוסף יהיה מלכות, מה הוא צריך?
יהודה.
השתיק על לאה. יששכר, זבולון, מה? כן, החתים גדול, השתיק על חלק גדול יש לו שם, של השבטים. זאת אומרת, הוא, כל אחד לא יכול למלוך לבד. גם כשיש מלכות, זה תמיד יהיה איזושהי תערובת מסוימת של שני הצדדים, שכוחד ייקח איתו משהו למגמה שאליו הוא הולך. טוב, נראה את המשמעות של הדברים האלו בהמשך הדרך שלנו. אבל אם אנחנו באים עכשיו להתבונן על מה קרה לנו פה בתוך הפרק הזה, אנחנו פוגשים פה קודם כל את אחיה השילוני שהוא בא לתת את המלכות כעונש לשלמה, כחיסרון למלכות שלמה, חוסר יכולת להחזיק את כולם. שאני חושב שדווקא בעקבות פרשות השבוע שלנו, יש מקום להתבונן בזה. נראה ששוב, יוסף אצלנו בפרשיות שלנו, לאן הוא הלך? למצרים, להיות קוסמופוליטי. הוא שייך לכל העולם. למרחבים, הוא זה בית יוסף, הוא שייך לכל העולם, הוא ממה למה קורה שם, הוא האיום, הוא לא האיום, האם הוא יבולה, לא יבולה, אבל הוא מביא איזושהי ברכה קוסמופוליטית, ויהודה נלחם על זה, יהודה לא מסכים עם זה, יהודה, טוב, כמו שהרב קוק מסביר את זה, תמכור אותו למצרים, אם השיטה שלו צודקת הוא ישרוד, אם השיטה לא צודקת הוא ימות, וזה באמת העונש הכי נכון שיכול להיות לו. ופה עכשיו הקץ של שלמה, הוא הולך למצרים, הוא מתחבר, הוא קוסמופוליטי. זה מתאים למידה של יהודה? וכשזה לא מתאים למידה של יהודה, מה הדבר הכי טבעי שיקרה? שיוסף בורח מזה. זה דווקא מתאים ליוסף, המבט הזה, המבט הכללי. אבל ברגע שאתה פועל איזושהי פעולה לא מדויקת פה, כנראה זה גורם לאיזושהי פרדות שאנחנו צריכים לבחון אותו בצורה מדויקת. כלומר, אולי היינו אומרים דווקא הפוך, אתה הופך להיות מה? יוספי כזה. אתה לוקח את מידתי וזה מצוין. אז לא נכון. זה אכן מידתו של יוסף, ולא מידתו של יהודה. כלומר, אני חושב שפה נציב את השאלה הגדולה הזאת. מה באמת הבעיה בנשים הנוכריות? מה הבעיה פה בזה ששלמה הולך להוביל אומה שלמה, סליחה, להוביל עולם שלם לקרבת אלוקים? זה לא משהו בעייתי בכלל. אז מה הבעיה? מה? מסוכן? טוב, זה כבר עברנו את המסוכן הזה, לא? אתה אומר, בפועל זה מה שקרה. כלומר, הסכנה הזאת, שאולי יוסף ידע לעכל אותה, ולקחת אותה, ולהיות מלך מצרים, אתה לא תוכל לעשות את זה. הראיה, שפרו משחק איתך, נותן את הגיסה לבן הדד. את הגיסה, גיסתו, וגנובת, הוא שם בתוך הבנים, ובן דוד של בת פרו, וכו', יש פה... אולי רק יוסף יכול לעשות מהלך כזה, למרות שבת פרו עצמה היא ודאי צדיקה, נכון? בנות פרו. זאת אומרת, והיא מלמדת את שלמה, את כל... העוצמות העולמיות שאתה צריך לדעת איך לעכל ולפרק ולהנחיל אותם חזרה לעולם. כל מה שהיא מלמדת שם, איך עובדים כל עבודה זרה, היא מביאה את כל המרחבים של המציאות אל שלמה, ושלמה לוקח אותם, מפרק אותם, ובעצם צריך להכיל את העולם, את כל הרצונות. רק העולם לא יודע עדיין לקבל, ושלמה לא עיכל עד הסוף, או לא מפרק, לא מאפשר, אולי זה גרבר יש פה, והם לא מסתפקים במשהו מכיל אותם. בסדר מה שאני אומר? הניסיון הזה לכבוש את העולם מבחינה רוחנית לא צולחת, ולכן יוסף ויהודה מתפרקים. ואת זה העונש הטבעי, המובן מאליו שיקרה פה, בגלל שאין פה, שיהודה לא מפוקס אל המשימה שלו. יהודה לא מצליח להביא לביטוי את המשימה המיוחדת שלו. ולכן, כל מה שקורה הוא מאוד 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 בעייתי.
רגע,
אתה אומר
שהתפקיד של יהודה זה לא לחבר בין כל העולמות, התפקיד של יוסף?
יפה. זה ודאי התפקיד שיהודה, זה להופיע את כל העולמות בתוכנו. דוד. אבל עדיין יש את יהודה, שתפקידו של יהודה היא מאוד מסוימת, ותפקידו של יוסף היא מאוד מסוימת. דוד אמר לו, לת לי גם מקום, הוא לא מביא את יהודה למשימה. או שלמה, הוא לא מביא את יהודה למשימה. הוא מביא את עצמו, את הכלל הזה, את הכלל הגדול הזה. אבל עכשיו, מה קורה כאשר, נגיד את זה בצורה כזאת, הוא לא מצליח לעכל את העולמיות של יוסף, כן הצליח לעכל אותו בצורה יותר פשוטה, ולהכיל את מצרים, לדרוש מהם למול, לדרוש מהם כל מיני דברים שהוא מסוגל, ופרעה אומר, תמולו, הוא ירום את כולנו, הוא מסוגל, אנחנו תפי שלו. נכון? ככה רש"י מביא על המומש. שהם נדרשו למול, ופרעה אומר, שמע, למה לא שמרתם? הרי שמרנו אחרי עצמנו, כל אוכל שלנו נרכב, ואוכל שלנו לא נרכב. אז אנחנו נמצאים בבעיה. אז יוסף יודע איך להוביל את העולם, לאן שהוא הוביל את העולם. אבל שלמה לא מצליח במשימה הזאת. במה זה קשור ללא להרבה לו סוסים, ולא להרבה לו נשים, ולא להרבה לו כסף וזהב? איפה בתוך המערכה הזאת אנחנו מוצאים את הבעיה הזאת של שלמה? מה קרה פה? מה החיסרון? מה הבעיה במלכותו? ונחזור רגע, אנחנו צריכים לסגור את כל הסיפור הזה, כל החסרונות שיש פה, שאנחנו צריכים להבין אותם. מה זה לא יבא לו סוסים? התחלנו לגעת בזה לפני שבועיים. לא יבא לו סוסים, לא לבעיה, למדינה. אין שום בעיה לטנקים. מה אומר הרמב״ם? סוס של עצמו. אחד בשביל עצמו מספיק. שניים? מה אתה צריך שני סוסים? מספיק אחד של המלך. זאת אומרת, החיסרון מהו? כשאומר כך לעצמו דברים. לא במלכותו. המלכות בסדר גמור. אתה יכול לעבוד גם כסף למלכות. כסף למדינה זה בסדר. פה יש קצת מחלוקת במפורשים, השאלה כמה לקחת את זה. אבל מה זה אומר על כל החיבור הזה של שלמה לעולם? המלכות מתחבד במקום לא נכון, או לא? מה בין העמדה הפרטית שלו לעמדה המלכותית שלו? אנחנו צריך לשים את האצבע כדי לברר מה החיסרון פה. ולמה בעקבות זאת יוסף פורח החוצה? למה בעקבות זאת יוסף מתפרק ממנו? סוסים, כסף, נשים, מה קרה פה? מה החיסרון במלכותו ואיפה הנשים הנכויות נכנסו לתוך התמונה הזאת? יש פה כמה מרכיבים שצריכים להבין איך הם כולם רוקמים את הבעיה. האם זה ברור? שם אני אצא בעזרת השם שנסה להגיע לשיעור הבא. אז זה לוקח אותנו להבנה מחלוקות ולא יבא לו, מה הגבול שלא יבא לו, מה הבעיה של אנשים הנוכריות, ואנחנו פה במשהו פסוקים האחרונים של שלמה המלך, שגם אותם נסיים בעזרת השם שבוע הבא.